אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 406, מאמר השלום, בטור א', דבר המתחיל, חיוב הזהירות בחוקי הטבע, מתחילת הפסקה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה כאן במהלך השיעור. חיוב הזהירות בחוקי הטבע. כולנו רואים מתוך הכרה פשוטה, אשר מין האדם מוכרח לחיי החברה. כלומר, שלא יוכל להתקיים ולהתקלקל זולת על ידי עזרת החברה. ולפי זה, צא ודמה לך את המאורע הזה. למשל, אם יערה לפנינו איזה יחיד, הולך ופורש את עצמו מהחברה, למקום שאין שם איש, והוא חי שם חיי צער ויסורים גדולים, משום חולשתו להספיק לעצמו את צרכיו, הרי שאין לו שום רשות להתרעם על ההשגחה או על גורלו, ואם הוא עושה זאת, דהיינו שמתרעם ומקלל את גורלו אמר, אינו יותר רק מכריז ומפרסם על טיפשותו. כי בעת שההשגחה הכינה לו מקום נוח ורצוי בין החברה, אין לו הצדק להיפרש ממנה למקום שומם. ולאדם כזה אסור לרחם עליו להיותו הולך נגד טבע הבריאה, ולהיות שיש לו עצה לחיות כפי אשר גזרה עליו ההשגחה. על כן הוא נטול הרחמים.
עד כה מובן? מי שפורש מהחברה, ודאי שיסבול. כי כך אנחנו בנויים, שאנחנו חייבים את הסביבה שאף אחד לא יכול לספק לעצמו קיום. אנחנו לא, אפילו בין החיות אין דבר כזה, מכל שכן בין בני אדם. יש לך ספק בזה?
למה הוא משתמש בשפה כזאת בוטה?
בוטה?
הוא רוצה... פשוטו, גזרה, נטול הרחמים...
כי הוא רוצה להראות שזה ככה חתוך, בתוך הטבע זה דבר מובן. שזה, אם אתה רוצה להישאר בני אדם, אתה חייב להיות בין בני אדם. אם אתה רוצה להיות כבהמה, הלך בין הבהמות. ואז אתה תקבל. אנחנו עכשיו נכניס אותך לעדר. נו, עכשיו זה כבר מאוחר אולי מדי, אתה בכל זאת כבר במשהו בן אדם. כן? אבל נגיד, אם היית נולד ברפת, כן, ושם כל הזמן גודל, היית מקבל מהם דוגמה. היית ממש, אני מבטיח לך שלא היית יכול, אני לא יודע מה היה קורה עם דרכי עיכול שלך, כי הם אחרים מהפרות, אבל היית ממש, מה היית עושה אני לא יודע. היו משתנים לך אולי כל הצורות הפיזיולוגיות. עד כדי כך. זאת אומרת, סביבה היא גורם לי הכל. אז אם אתה עוזב את הסביבה הרגילה, אתה, אף אחד לא מבטיח לך אם כך שום דבר. אתה בבחירת הסביבה קובע את העתיד שלך, זה מה שהוא רוצה להגיד. לכן תבחר מה שאתה רוצה להיות מהסביבה שאתה עכשיו נכנס בה, וזהו. אבל בצורה מדויקת מאוד. קודם אתה יודע מי אתה רוצה להיות, בהתאם לזה אתה נכנס לסביבה שהיא תעשה אותך במה שאתה רוצה להיות. כן, תן לי חבר להגיד משהו, כן.
מה זה אומר שהוא אומר שההשגחה הכינה לו מקום נוח ורצוי בין החברה? ומה זה בא לידי ביטוי?
אם אדם מתקדם בצורה נכונה, בהרגשה, בבדיקה, בזה שהוא שומע מבפנים את התכונות שלו, נו, זה אידיאלי. אז הוא תמיד ימצא לידו מקום נכון, מצב נכון, סביבה נכונה, שהיא תקדם אותו בעדינות, באהבה. כן.
אבל אנחנו יודעים שזה לא עובד ככה.
זה לא עובד ככה מפני שאנחנו לא יודעים לעשות חשבון טוב.
אז מתי הוא יגיע למצב שיהיה לו באמת נוח, כאילו...
נו, תענה לעצמך. אתה נמצא עכשיו במצב שסביבה נמצאת לידך, אבל אתה לא כל כך בוחר בה. עוד מעט נגמר שיעור, אתה חוזר לכל מיני חברות, סביבות אחרות שהשפיעו עליך. אחר כך בא שוב לאיזה שעתיים בשבוע להיות מושפע מאיתנו, אבל אתה כבר בא מקולקל, מסובב, כן? מעוות. ואז גם כן השפעה מאיתנו, אתה מקבל בצורה מעוות, דרך העיוות שרכשת משם. לא זה ולא זה. מה אפשר לעשות? אבל בצורה אידיאלית, אם היית נכנס לאחת מהסביבות, או אלו, או אלו, או אלו, היית מתקדם. היה ברור לך מיד, זאת סביבה לא טובה, זאת סביבה טובה. אם היית נכנס רק לאחד מהם, לא חשוב איזה, אבל היית מברר מהר. כך אתה מבלבל בין כמה סביבות, ואז אתה לא יודע איפה טוב ואיפה רע. כי אין לך הבחנה מדויקת על אף סביבה. זו בעיה. זאת הבעיה. להיכנס לסביבה רעה זה לא בעיה. עד רבה, תיכנס ותבדוק. אלה הערבוביה הזאת שאנחנו מתרבבים סביבות, ואז לא יודעים מאיפה מה קיבלנו. לא יודעים להחליט. נו, והחכם לשאלתך...
אין ברירה, לפי מה שאתה אומר פה, אין ברירה, אתה מתחיל הרי מאיזושהי נקודת אפס, ואתה בא משם מהסביבה היא לא טובה, והצרות שם, אתה בכלל לא יודע שאתה מצא בכלל בורא, איזה בורא. אני אתן דוגמה אתמול, אני מייצג עובדים בהסתדרות, שבואים אחרי בית משפט, בשביל טעם האיגוד המקצועי, בתנאים שהכספיים שלהם, כל מיני דברים, והוא לא יודע מה הוא אמר, הוא אמר לשופט, שלוש שופטות ישבו שם, בבית דין לעבודה, והוא אומר, תשמע, את יודעת שיש לו, הוא תפס כאן קשר עין מהשופטת, הוא אומר, אתה יודע, יש לו קשר עם הקבלה. לומד קבלה, לומד קבלה.
עליך?
עליי.
כבר בבית משפט אומרים.
כן, לא, הבחור שאני הצגתי אותו בבית משפט, מטעם...
זה לטובתך או לרעתך?
לא, באתי להעיד בשבילו, מטעם ההסתדרות אליו, הגנה עליו.
מה הוא חושב שזה טוב? מה אפשר להגיד?
לא, סתם, לא יודע, הוא תפס קשר עין, הוא מתלהב, כי בדרך דיברנו קבלה, אז הוא אומר, אתה לומד קבלה, הוא התלהב.
לא.
אז השופט...
זה באמת מוגזם.
כן, זה מוגזם, פתאום זה רק משפט.
הסתדרות, הנציג של הסתדרות.
פתאום.
לומד כוונה.
זה מעניין, זה מעניין. ותשמע, שופטת בישראל, שלוש שופטות.
כן.
לא תגיד, זה בדיוק מה שאני מדבר, מה שאני הייתי בעבר. גם אני הייתי ברם של משרה. פתאום היא אומרת, מה זה קבלה? אירס, אל בכלל תעלה את קבלה פה. אז אני כבר לא יכולתי לשתוק, אמרתי, מה יש בקבלה? מה? ככה בעצת. מה יש בקבלה? מה שלא טוב? היא אומרת, לא, זה קאט, אני לא הזכרת את השם של בני... שום דבר. זה קאט, זה שקר, זה, אמרתי, וואו.
אלו השופטים שבישראל, לא
מה
לך.
אז כן, אז אמרתי, תראי, ערוץ 66, אולי תביני, אל תגיד לי מה לראות, מה לא לראות. אמרתי, לא אמרתי כלום. מה זה בא להראות לך? זה בא, זה מזכיר לי את עצמי.
העיקר איך לי יצאת מהמשפט.
דווקא תדע לך שהיה, אני לא יודע מה קרה שם, אבל הכל הלך טובתו של הבחור. למרות ש... מה זה כיסחה אותי מהקבלה? אבל אם הייתי מסתיר אותך, בכלל הייתה שוחט אותם. השנייה אמרתי לה, לא, כן, השלישית אומרת לי, שבאתי לצאת, היא אומרת, מה זה ערוץ 66? יש את זה בכבלים? אמרתי, כן, בערוץ עוד ויש. אז באמת, כן, וזה כל הזמן, תסתכלי ותבין, נקחי טלפון, תצלצלי. זה הפצה, כן? רק שתבינו, תבינו איפה שהראש של אנשים, שופטי ישראל, שופטים.
זה שוחט לפני השופטים.
זה מה מראה לך? איפה? שופטי ישראל, שופטי, איזה מעמד, שופטים בית משפט, אתה נכנס להיכל למשפט בחיפה, אתה חושב שבנו חצי מדינה שם, זה לא יאומן. כמה כסף ומי יושב שם. אז שתבין, זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, זה סביבה טובה, לא טובה, אני בא ואומר, אני הייתי שם גם כן. זאת אומרת, גם אני הייתי שם, אז מה יש להלין עלינו? עוד לא מכירים את הדרך, לא יודעים כלום.
שמע, אין לנו ברירה, אנחנו נכללים מכל הסביבות, השאלה היא עד כמה שאנחנו מחשבים אותם. פשוט מאוד. אתה בא לאיזשהו מקום כזה, אתה אומר לב שרים ומלאכים ביד השם, אני רואה אותם כבובות שנפעלות מלמעלה, ואין להם שום בחירה חופשית, והם, מה הם שופטים, מי יודע, כלום. אלה במידת הקלקול שיש בי ובסביבה שלי, אז כנגד זה יש מידת הקלקול בשופטים. כנגד זה יש כל הדברים שמגיעים אלינו. נו, שנופלים עלינו כל מיני בעיות, טרדות וכן הלאה. אז, כמו שהוא מסביר לנו את זה בפנים ואחוריים, אחר להגיד, של השם יתברך, איך? אסתר וגילוי של השם יתברך. מה הוא אומר? אותם הדברים שעכשיו נראים לך אחוריים, שליליים, אחרי התיקון שלך, אתה תגלה אותם כחיוביים, ושום דבר לא משתנה, אלא אתה משתנה, ואז אתה מקבל את היחסים שלו, כי יחסים מצוינים, טובים. אז אין מה לעשות, הקלקול הזה שאנחנו רואים בעולם שלנו, עם כל הרשויות ועם כולם, ובכלל התנהגות כלפינו במיוחד, זה מלמד אותנו להתקן. להתקן. ואל תחשוב שלמקובלים חיים לא יותר קלים. לא יותר קלים. כי על סמך מה הוא יתקן את עצמו? כן?
תגיד, זה עוזר שאני סניתי אותה? אמרתי, תמותי, תמיני, אני חשבתי כבר, תמותי. או כך כאב לי, איך את מדברת, אני עוד לא אפילו לא אמרתי קבלם, לא אמרתי כלום. ואומר דבר כזה, אני הייתי באלה.
זה סימן שיש בך.
מה יש בי?
כזאת היא...
מי?
בפנים, כן, תכונה.
היא בתוכי?
בטח.
לפחות שאתה יפה, גם לא הייתה יפה, תאמין, גם לא הייתה יפה.
לא, אז אתה חושב שאתה יפה.
לא.
מה אתה מדבר בכלל? כל מה שאתה רואה, אתה רואה את התכונות שלך הפנימיות שמוקרנות על פני האור העליון. כלפי האור העליון ככה נראית, בסדר, זאת התכונה שלך.
תכונה שלי היא בתכונה שלי?
כן, כן, שאתה ראית אותה סקינה.
דווקא לא סקינה.
מגילה.
לא, הייתה בחורה די צעירה ויפה. אבל מה זה סניתי אותה?
אתה רואה.
סניתי אותה, אני אומר לך. האם זה טוב סניתי אותה או לא טוב סניתי אותה? שהיא דיברה ככה.
כן, אבל תסנה אותה כשהיא, אתה תתאר אותה בפנים.
איך זה אפשר לדבר כזה?
זה באמת אי אפשר. לכן היא קיימת בחוץ. עד שאתה לא תסנה אותה בפנים, היא תתקיים בחוץ. זאת הבעיה. זהו, האורחים לא רוצים לשאול. בסדר, כן. מיקרופון. מאחורה.
У меня вопрос касается места. А что значит само понятие места со стороны дух света и со стороны желания?
שאלה לגבי המושג מקום. מה זה מקום מצד האור ומצד הרצון?
Где находится вообще само место?
איפה בכלל נמצא המקום הזה עצמו?
Важно очень найти своё место, да, вот, наверное, каждому из нас.
כל אחד חשוב למצוא את המקום שלו.
זה הוא אומר הרבה דברים יחד. בורא ברא רצון לקבל. זה גולמי. ככה. בתוך רצון לקבל התחיל לעבוד האור. להתעורר. האור שיליד רצון לקבל, הוא התחיל להופיע בו יותר ויותר ויותר. ואז רצון לקבל התחיל להשתנות. בצורה איכותית. הוא נעשה בחינה א', ב', ג', ד', אותו רצון רק בפנים מתחיל לקבל כל מיני צורות, תכונות, צביונות. ועד שהוא יגיע למצב שהוא נקרא מקום. מקום זה נקרא א', שהוא נבדל ממה שממלא אותו, זאת אומרת שכבר מילוי הוא לא הראשון, אלא קודם המקום, ואחר כך מילוי, כי אחרת אנחנו מרגישים רק מילוי, והם צריכים להיפרד, כמו שהוא אומר, עד שאור לא נפרד מהכלי פעם אחת, אי אפשר לקבוע שום דבר, אבל כשנפרד פעם אחת, כבר עם שני דברים הנבדלים, אז אפשר לקבוע שזה אור וזה הכלי, ואז אפשר לדבר על הקשר ביניהם וכן הלאה. כך נברא מקום. מקום הזה הוא לא מקום מספיק. למה? כי זה מקום, בסדר. כמו שאתה יכול לשפוך לתוך קט, זה משקה. הבורא רוצה שהמקום הזה יקבל ההרגשה שלו, שהוא ירגיש מי הוא. שהמקום הזה, תתאר לעצמך, שאתה עשית מחרס איזשהו קט, ועכשיו אתה רוצה שהקט הזה, הוא ירגיש מי עשה אותו, בשביל מה עשה אותו, וירצה בדיוק לקבל את המילוי, לא שאתה שופך לו מים או חלב, אלא יין, או אתה רוצה דווקא שמן. זהו. ואז לפי מה שהוא בוחר, כך הוא מתמלא, ואחרים, ומילואים אחרים הוא דוחה. ככה. זאת אומרת, המקום הזה הוא גם כן צריך להבדיל בין טוב ורע. זה נקרא להיות אגואיסטי. חכם. אחר כך הוא רוצה שהמקום הזה לא יהיה אגואיסטי, חכם, תלוי בטבע שהבורא ברא. הוא רוצה הרצון הזה בעצמו יעדיף את הטבע ההפוך ויעדיף את זה בבחירה חופשית ויקבל את עצמו, יפרמט את עצמו, יסדר את עצמו רק דברים ההפוכים מעצמו לעשות כאילו שהוא עושה את עצמו מחדש. ואז במידה שהוא מגיע לכאלו דברים, אז הוא מתחיל לתפקד ולמלות את עצמו, ואז הוא יקרא אדם הדומה לבורא. בחירה חופשית, מוליד את עצמו כאילו מחדש, בוחר על כל צד ושל, כל מילוי ואופן והכל מחדש. הכל בא ממנו, והכל בא בצורה לא תלותית באף אחד. זאת מצד אחד. מצד שני, בא הכל בשלמות. בהשפעה. אז זה נקרא מקום שעליו אנחנו מדברים, שכזה חיסרון יהיה לנו. לפני זה אנחנו אפילו לא מודעים כמה מצבים אנחנו צריכים לעבור כדי להגיע להבחנות האלו. זה אין מילים לזה. כן.
Какая связь между местом и окружением? Есть связь?
מה הקשר בין המקום לבין הסביבה? האם יש קשר?
כדי שהרצון הזה יהיה עצמאי, חופשי, בפעולות, בהבחנות, במעשים, בביצוע, בהכל, אז נעשה מחולק לשניים. אני ומחוץ לי. שתי מערכות. ובמערכת האני, שם ישנו ניצוץ בלבד, ובמערכת החיצונה, כל העולם. ובמידה שרוצה להשתמש נכון בעולם, משתמש ומגדיל את הניצוץ. במידה שרוצה להשתמש בעולם בצורה הפוכה, לא נכונה, הוא מקטין את הניצוץ. ואז כלפי יחס שלו לעולם, לסביבה, בוא נגיד, כן? הוא בודק את עצמו וכל הזמן ככה לומד. ומגיע לו, בנוסף לזה, חוכמת הקבלה, זאת אומרת, מורה, ספרים, קבוצה, כדי שהוא יממש את עצמו מתוך השכל, ואם לא מתוך הרגש. מתוך הרגש הוא יכול ללמוד, אבל בצורה שהוא ייקשל כל פעם והתפתח כל פעם בדרגות דלת, השורש אלף בית גימל דלת, בצורה מאוד מאוד איטית וכואבת, כן? מקיבה.
מחיב.
מה שאם כן, אם הוא מתפתח על ידי הסביבה, סביבה הופכת להיות לא סתם אנשים, טבע וכן הלאה. סביבה הופכת להיות מורה, ספרים, קבוצה ובורא בפנים, הכל זה סביבה הופכת להיות שלו, אז הוא מתפתח נקרא בדרך האור. בדרך תורה, זה אור. המחזיר למוטף. מה ההבדל? שאז הוא מכניס להתפתחות שלו אלא התפתחות של עצמו, שהוא בזה מפתח את הדמות הבורא שבו. הוא מתחיל להתייחס למציאות לא כמו נברא אלא כמו בורא. איך אני השתמש בקבוצה, במורה, בספרים ובבורא, בכל הכוחות האלו שמשפיעים עליי, כדי לייצב את עצמי כך וכך. זאת אומרת, הוא מפתח את האדם שבו. וכך מתקדם. אז בצורה קצרה ונכונה וקלה, הטובה לכולם. ואז אותו החיסרון להתקדם שהוא מייצב כל הזמן מחדש נקרא מקום האמיתי. למקום הזה כדאי לנו להגיע כל פעם לייצב אותו מחדש, אבל זה המקום. כן,
как настроить себя, чтобы максимально эффективно получать воздействие от правильного окружения.
איך לכוון את עצמו כך שנוכל לקבל בצורה אפקטיבית ביותר השפעה מהסביבה.
По сути, это вопрос, как научить своё эго отменять себя.
בעצם בתוך השאלה יושבת השאלה איך ללמד את האגו לבטל את עצמו.
Если это вообще возможно.
אם זה בכלל אפשרי.
זה אנחנו לומדים בסביבה. זה כל העבודה שלנו. הכנעה, המתקה, זה לומדים בסביבה. אבל זה אפשר רק לעשות במידת הגדלות המטרה. אם המטרה היא משתלמת, אם היא גדולה בעיניי, וגדלות שלה זה תלוי אך ורק בסביבה, אם הסביבה יכולה לתאר לי מטרה שהיא וואה, אין יותר מזה, אז אני משתוקק ואני מוכן לבטל את האגו שלי רק כדי להשיג את המטרה. יש לי אז ויכוח בין האגו שלי למטרה. בדרך כלל אין לי ויכוח על זה בעולם הזה, כי האגו שלי תומך בהשגת המטרה החשובה. וברוחניות המטרה החשובה רוחנית, זאת אומרת, זה השפעה, היא מבטלת את האגו. אבל אני מוכן ללכת על זה רק כדי להשיג את המטרה. אני מוכן, רק אני לא יכול. ואז אני זקוק למאור המחזיר למוטף. תראו, להתקדם ברוחניות לא צריך להיות חכם. זה פשוט צריכים לקיים כמה שאפשר בצורה פשוטה ביותר מה שנמצא לפנינו. אני אומר לך, אני לפי ה... אני, לפי איי-קיו אני חושב, לא בדקתי אף פעם את עצמי כך, אבל נראה לי שאני ממוצע ממש. זה בלי בלי שאני ככה לא לצניע את עצמי ככה, נעשה באמת כך. אלה, כמו שכתוב, אין חכם כי בעל ניסיון. מההבחנות שאתה רוכש בדרך, בחוכמה. בלבד. לכן מי שמתקדם בצורה פשוטה ככה, מה שיש לו מהטבע, הוא יצליח ויהיה חכם. ולא מי שנולד מוצלח, חזק בשכל, חזק בגוף, או מה, לא. לא החכם לומד. רק מי שמקיים את עצמו, מכניע את עצמו, ועושה מה שצריך. כן.
Просто, когда я решаю, что я себя отменяю, проходит 10 секунд, и я понимаю, что я уже спорить начинаю. Что эго выходит вперед, а потом я себя ловлю на мысли, что я себя и не отменял вовсе.
פשוט מרגע שאני מחליט לבטל את עצמי, אז לא חולפות 10 שניות, ואני כבר רואה שהאגו שלי מתחיל להתווכח עם זה, ואחרי זה אני בכלל מבין שכנראה שבכלל לא ביטלתי עצמי מלכתחילה.
נו, בסדר גמור. נו, אז מה? זה טוב? אז אתה מתחיל את העבודה, מאבק, חשבון.
получается я не получаю
элема это рацита они витальти этот сми эйзе они муцлах от кама ше тов а сейчас ну а за это микабель это а это микабель это пицуй а это микабель милуй зе это михаке ну витальти этот сми эйфо маше магели они сейчас анаф ну кама же шаве анаф кама мишаль мимальзе кен לא.
אתה כדקה כבר הזדיסטי פולוצ'ט.
אז איך לקבל השפעה? איך להיות מושפע מהם?
זה בדיוק מה שאתה מרגיש, שאתה אפילו לא ביטלת את עצמך במאומה, זה בדיוק התשלום על זה שהצלחת בלבטל את עצמו. שאתה מרגיש שאתה לא ביטלת את עצמך. אחרת אתה לא מתקדם לקראת ההשפעה. זה יבוא. תמשיך, אתה בסדר. כן, מוריס. מאחורה, לא מקדימה.
בוקר טוב רב, כלי עולמי, חברים יקרים.
ונשים.
נשים, יש משהו לכנס, אני ברשותך אחר כך, אחרי השאלה.
כן.
אנחנו קוראים פה את המאמר, שמעתי את השאלות לגבי המקום, לגבי הנושא של ההשפעה. אני פשוט מנסה לקשור לתהליכים שהיו בעבר עם המקובלים הגדולים שהקימו את החצרות, את האדמורים, שלקחו למעשה את האנשים הכי בורים שנראו, בעלי האביות הכי נמוכה, ופרשו בכלל מהחברה. איך זה משלים אם נעשה מה שאומר פה בעל הסולם? פשוט לקחו אותם ויצאו איתם כאילו התנתקו מהחברה, הלכו ללמוד ביחד, נכון, יצרו סביבה חדשה, שבה יוכלו ללמוד, אבל למעשה זו פרישות מהחברה, לא?
מקובלים הראשונים שיסד בעל שם טוב את עניין החדר. חדר זה חדר. ששם היו מתאספים ולומדים, גם זה חדר. ככה זה הם קראו לזה. איפה ניפגש בחדר? אז מה קרה? הוא ייסד את האדמורות. מה זאת אומרת? הוא לקח תלמידים, נגיד 30 תלמידים, והתחיל ללמד אותם קבלה. הפך אותם למקובלים בכל מיני דרגות, כל אחד לפי האופי שלו, והם היו האדמו"רים הראשונים. אני לא רוצה לתת ציונים להם, היו גדולים מאוד כולם, אבל כאלו ככה וכאלו ככה. והם ייסדו אדמורות, כן? חסידויות. כן? שונות. וגם להם היו אותם התלמידים שהם לקחו, הם הלכו לעם. הוא שלח אותם, בעל שם טוב שלח את התלמידים שלו לכל מיני מקומות. והם הלכו מכפר לכפר, וממש ככה, כמו מלפני אלפי שנים. ובצורה כזאת זה היה ברוסיה, במקום איפה שהיה אפשר ליהודים לגור. ואז הם הכירו כאן וכאן בחורים נכונים, וכך גם כן בנו מהם חדרים, וכך זה התפשט. עכשיו, היו כאלו מקרים שהיה אותו אדמור, כן? רבי, איך שקוראים לו, והוא היה מלמד, והיה לו שם, היו לו הרבה אנשים תחתיו, אזור שלם, כן, שהוא היה מלמד כולם, שהוא היה מחזק אותם. הבעל שם טוב רצה שזה ייכנס לכל העמך, כי זה היה, הוא המשך של תורת הארי. אני מבין שהארי אומר ש... וגם הוא הסיק, שזה כבר זמן של התיקונים. כן? זה הארי כמשה, משה בן יוסף, ואחריו כבר זהו. אפשר לפתוח חוכמת הקבלה ולהתחיל ללמד את העם. זה היה ויכוח בין החסידים למתנגדים. האם מותר או לא. והגרה שהיה נגד בעל שם טוב, הוא היה מקובל ענק. זאת אומרת, זה עניין של שיטה. הוא שחשב שזה צריך להיות בצורה אחרת, אבל זה בכף האמצעי, בכל זאת הדברים התקדמו. אז קרה גם כן בין כל האדמורים האלו, כשהם היו מטפלים באזורים גדולים שלמים, שהם גם כן היו עושים לעצמם חדר והיו מלמדים את ה... התלמידים האלו קבלה, ולעם היו מלמדים כמו אנחנו היום מלמדים, רוצים ללמד לעם חינוך האינטגרלי. ככה, זאת אומרת, אלמנטים היו נותנים של חומת הקבלה, אבל לא את העבודה עצמה האישית, כי לא היה בהם נגלה נקודה שבלב. שנקודה בלב לא, 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 לא מתגלה, אז מה אתה יכול לתת? אז אתה אומר להם, מחזק את התורה ומצוות שלהם העממיים, בעולמות, נשמה, קודם כל דברים, שזה חסידות, כן, העממית. אבל ביסודה של החסידות, כל חסידות וחסידות, זה קבלה נטו. רק אחר כך זה קצת יותר הסתתר, מפני שעמך הוא נעשה יותר ויותר חזק ועשיר, והמקובלים, מפני שהתעסקו בקבלה, יותר עניים וחלשים, ועמך התחיל לשלוט. הם התחילו במקום המקובלים לשים על עצמם בתוך אדמור מישהו שהוא בכלל לא שייך לקבלה. וככה זה נגמרה כל החסידות האמיתית. והיום זה כבר... כבר סוף הדורות, מה להגיד לך? לא. אף אחד בזה לא אשם, זה התהליך שאנחנו עוברים, ירידת הדורות. כן.
לגבי הכנס ברשותך הרביות, וכבר התחילו להתבטא, אז אני רוצה להגיד שהטבע קצת הקדים אותנו. במדבר כבר הייתה סופה במדבר, וזה הולך להיות השלבת. זאת אומרת שאת ההכנה של הכנסים של האנשים והגברים, זה הטבע כבר התחיל. וזה מה שצביקה לחש לי, שהוא כל כך בוער ומוכן, בגלל זה הוא לא הפסיק לדבר, בגלל ההתפעלות מהחבר'ה מהכלי העולמי שהגיעו.
נקווה.
אז תודה רבה.
תודה. כן, עכשיו, כן, שם יש עוד בחור.
Вопрос про окружение. Если в Израиле, то есть будет правильное, хорошее окружение, как оно будет выглядеть? То есть какое взаимоотношение между людьми?
שאלה לגבי הסביבה, אם בישראל תהיה סביבה נכונה, אמיתית, אז אלו יחסי גומלין יהיו בין האנשים, איך היא תראה הסביבה הזו?
אתמול נתתי הרצאה באשדוד. 2013, מה צפוי? אמרתי להם שצפוי לנו מה שאנחנו נעשה. אנחנו בעל הביתים. הכל תלוי במה שאנחנו נבחר. אם אנחנו מבינים את העולם, איך שהוא מתנהג, מה הכוח העליון, איך שפועל, לקראת מה רוצה להוביל אותנו, אם אנחנו נלך בהתאם, ביחד עמו, אז נהיה כשותפים, ואז נצליח ודאי בצורה קצרה, מעשית, פשוטה, ו... ואז כל העולם ילך אחרינו, ובהתאם לזה נזכה טוב לך בעולם הזה, וברכה, וכל טוב לעולם הבא. אבל אם לא נעשה זאת, אז ילמדו אותנו בצורה חס ושלום קשה, שיהיו בעיות, קודם כל ביטחניות, אחר כך בריאות, אבטלה, זאת אומרת, ממש כל מה שיכול להיות בעולם, לחצים מאוד גדולים, אנטישמיות וכן הלאה. הכל זה כדי לחייב אותנו לממש את התפקיד, להביא לכל העולם את שיטת התיקון שכל העולם זקוק. כל העולם היה כל הזמן שונא את היהודים, לא ידע בדיוק למה, היה צועק שהם אשמים בכל הרע שבעולם. עכשיו אנחנו בעצמנו צריכים לגלות להם למה שונאים אותנו, ולמה באמת, ושזה נכון, שבאמת אם אנחנו לא מתפקדים נכון, אז יש בעד מה עבור מה לשנות אותנו. אלה סינת זה לא תעזור, צריכים לעזור לנו להפיץ חוכמת הקבלה בין כולם, שאנחנו על ידי זה כולנו נגיע לתיקון. הזמן הוא כבר הגיע, ולכן אין מה לצפות ל-2013, אלא מה שאנחנו נרצה ככה יהיה, זה הכל. זה משמה, מה שאמרתי להם. אז אני חושב שבמגמה כזאת אנחנו צריכים להתקדם. עכשיו, איך ישראל תיראה? היא תיראה אז כמקום החינוך העולמי. זהו, שמכאן והלאה יבוא האור לכל העולם. דבר השם ירושלים. כך כתוב. מה זאת אומרת? שתהיה כאן אקדמיה גדולה של החינוך האינטגרלי, שמקום האידיאולוגי חזק וגדול, המון אנשים, מאות ואפילו אלפים, שידעו איך יחד, בחיבור ביניהם, אחרת זה לא כוח. יהיו כסנדריה, שמחיבור שלהם ידעו לפתח יותר ויותר ויותר שיטות הלימוד לקטנים, לגדולים, לכל מיני אנשים, לענות על כל השאלות, וכך התפתח שיטת התיקון מכאן לכל העולם. ובכל העולם הסניפים שלנו, הקבוצות שלנו, גם כן יהפכו להיות המשרדים גדולים, לחינוכיים, ויתרגמו ויתימו מה שיצא מכאן לכל האזורים שלהם, וכך השיטת התיקון התפשט מהר, עם הסדנאות, עם נתינת הרצאות, עם השיחות, עם כל מיני דרך, כל הכלי תקשורת, בכל האופנים, עד שנגיע למצב שהעולם יראה בזה השביל היחידי שיכול להביא אותו למצב הנוח וטוב לשלווה, ואחר כך להשגת הרוחניות. הם הרגישו דרך חינוך האינטגרלי שיש אחרי זה גם כן עוד עליית הדרגה, כי הם התחילו להתחבר ביניהם והרגישו שיש כאן בחיבור התעלות מיוחדת. אז ירצו את זה, וכך הגיעו, כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלן. לא? זה שכתוב שבסוף הדורות ארץ ישראל תתפשטנה לכל העולם. לכן היא נקראת ארץ הצבי. וזה נקרא שהיא מתפשטת, שישר כל, הידיעה הזאת, רצון ישר כל, ארץ רצון, ישראל ישר כל, הרצון הזה להתחבר עם הכוח העליון הכללי, עם הטבע, להגיע להרמוניה, לאינטגרליות הכללית הזאת, לקשר הכללי, לידידות, לערבות הכללית, זה בעצם הידיעה הזאת, היא תתפשט בכל העולם. כן?
Вот, допустим, человек понимает, что в этом большое удовольствие, в объединении вот, живущих в Израиле и по всему миру. А, что он должен делать сейчас? То есть он услышал это, он понимает, но что он должен делать сейчас, как тут учиться?
Наних в Адам мвин, в Исраиле или в Олам, что есть тануг гадол в хибур. Ма алав ласот ахшав? Ушама, он мвин, ма он цех ласот им зе?
ללמוד, לבדוק על מה מדובר. אם הוא שומע ולא מרגיש שהוא מזדהה עם זה, כן, זה יפה, זה נכון, אז הוא שייך ל-99% לחינוך האינטגרלי. אם הוא מרגיש, אוי, מצאתי מקום שאני כל כך רציתי, מדובר על הכוח עליון שמשפיע, שמנהיג את העולם, שאני רוצה להיות, להבין אותו, לחקור אותו, אני רוצה להזדהות עמו, סוף סוף אני אדע מה הטעם בחיים שלי, מה סוד החיים שלי, וכו' וכו'. אז יש לו כבר נקודה שבלב. בהתאם לזה מגיע אלינו נכלל או בחינוך אינטגרלי או בקבלה. ואז מתקרב. מוצא אצלנו רשימת הקבוצות, סניפים שלנו שבכל העולם, מוצא אתכם שם, מפיטר, מוסקווה, נווסיבירסק, ניו יורק, שם, צ'יקגו, שם, סן פרנסיסקו, או דרום אמריקה, או אירופה, וכן הלאה. מוצא קבוצה קרובה, שפה שלו, וכן הלאה, ומתחיל להתקדם. יש לנו עוד מה לעשות, אבל תשתית נמצאת. תשתית קיימת. אי אפשר להירגע ולהגיד שזהו, עשינו הכל. אבל אנחנו צריכים בעיקר להפיץ חינוך האינטגרלי. שיטת הקבלה הם ימצאו אלינו דרך גם כך. כי אנחנו מקור מאיתנו מגיע הקרנה, ואם יש במישהו שם נקודה שבלב שהשף מתעוררת, הוא ירגיש שזה בא מאלינו. הוא ירגיש את זה, הוא יבוא. פתאום אליך לקבוצה, או אלינו כאן, או באיזה מקום אחר. אבל אלו שאין להם נקודה שבלב בינתיים, שעולה ככה צפה למעלה מתוך האגו שלהם, אלה הם מרגישים רע, הם צריכים לקבל את הידיעה דרך כל מיני כלי תקשורת שלנו, עוזרים, אם אנחנו משתמשים בהם, על החינוך האינטגרלי, שעל ידי זה שאנחנו משתנים, שאנחנו משתנים, ככה בידידות יותר נכונה בהתאם למה שהחיים מגלים לנו היום, הם מחייבים אותנו, על ידי זה אנחנו מגיעים לכל טוב. זה בצורה אגואיסטית. לא. אז אנחנו צריכים יותר לשים לב וממש להצליח בחינוך האינטגרלי. זאת אומרת, לכולם, לכל העולם. זו המשימה הנכוחית. כמה שאפשר. כן.
בוקר אור, דיברתם על ביטול האגו,
כן.
והשאלה שלי קצת הבהרה בנושא, כי לבנות כוונה להשפיע, נשמע לי טיפה הכוונה אחרת לעבודה עם האגו. איך אתה... מה הכוונה?
עבודה בעל מנת להשפיע זה הפוך מביטול האגו?
לבנות כוונה להשפיע. זה לא לבטל, זה לבנות כוונה להשפיע על הרצון לקבל.
לא, זה לא ביטול האגו. לא, אני אגיד לך, כי אתה... יש לי רצון. רצון. מעל הרצון יש לי כוונה. הכל מה שיש להביא לתוך הרצון. כן? זה על מנת לקבל. כן? זהו. עכשיו, אני צריך לשבור את הכוונה הזאת ולבנות במקומה הכוונה ההפוכה, על מנת להשפיע. זאת אומרת, להוציא הכל מהרצון החוצה. הרצון נשאר אותו רצון. רק כוונה משתנה. אז למה זה הפוך?
לא הפוך, המילה ביטול פחות מסתדרת לי פה. הרצון נשאר, פשוט...
הכל מדברים רק כלפי כוונה. אם אני מדבר רצון לקבל, רצון להשפיע, אני כאן מבלבל את עצמי בגלל שלא מכניס מילה קבלה. כוונה. זה כוונה. אנחנו עובדים רק עם כוונה. כאן זה קבוע. זה קבוע, קונסטנט. קבוע. אין?
אז כשדיברתם על ביטול האגו, מה הכוונה?
ביטול האגו זאת אומרת ביטול שלה על מנת לקבל. הכוונה הרעה. כן. אותה אני מבטל. רק כוונה, הרצון אני לא נוגע בכלל. אני רוצה לשתות, לאכול, אני רוצה לנוח, אני רוצה ככה, ככה, לא חשוב. תהיה כמוך, רק תשנה את הכוונה. לשם מה אתה עושה, ולבד. זה יחייב אותך לשנות את המעשים, אולי פה ושם. אבל כעיקרון אנחנו מדברים רק על כוונה. אנחנו, זהו, כבר מתקדמים לסיום. כן.
במאמר הוא דיבר על האדם שפה מפריש את עצמו מהסביבה לא ראוי לרחמים. ולנו יש שני אירועים מאוד גדולים בקרוב. ויש אנשים שככה, הם רואים אותנו, אבל הם לא, כן, והם לא נכנסו לתוך הסביבה. אז הם לא ראויים לרחמים. זאת אומרת, מי שלא יגיע לכנסים האלה.
מי שלא מגיע לכנס, למה שהוא יהיה ראוי לרחמים? למה? אם אנחנו אומרים שהחיבור, סביבה, זה אותו מקור מאיפה שהוא יכול לקבל כוח ההתקדמות הרוחנית, אור העליון, אם הוא לא נכלל בסביבה, אז הוא לעצמו כאילו חותך את המקור הרחמים. אז איך אפשר? אני לא מבין. בכל מקום כתוב, או חברותא או מיתותא וכן הלאה. הוא עושה לעצמו מקום המוות. אם הייתי יכול להביא לאותו מדבר כל ישראל, כן? או בכלל כל העולם, הייתי עושה את זה. כמו גם כן לכנס נשים. יש עוד אפשרות אולי להירשם אפילו לנשים, כן? אני מזמין כל אחד, אפילו כמעט ושאין לאדם שום רקע. כי להתקלל ולשאוף ככה קצת לעצמו מהסביבה, זה רווח שאין לך מקום אחר. נגיד, מחלקים ממש כוח רוחני. בבקשה, תבוא, תקבל. לכן לא לבוא למדבר, אני מבין שזה לא נוח, לא נעים, שזה תנאים כאלו, וזה דווקא... נו, אז מה?
יש כל מיני קשיים לאנשים, אתה יודע, כל מיני עניינים.
זה תירוצים. אני לא רואה קשיים, אני רואה תירוצים. כי אם במקום אחר, במטרה אחרת, היו לו כאלו תנאים, או היה שם לב עליהם, לא. הכל תלוי בחשיבות. אז אם זה לא חשוב לו לקבל כוח רוחני, נו, אז שישאר במקום. יצטרך, במקום לקבל, שם לשלם במקום אחר.
אולי רב להזכיר שאפשר עדיין להירשם עד מוצאי שבת, כל הגברים שאפשר להירשם, ונשים יכולות להגיע גם ללא הרשמה ונקבל אותם שם במקום.
כן?
כן.
אהה. זהו, אז נשים שמות? יופי. אתם מוזמנות, פשוט דלת פתוחה. ויום ראשון, מ-12 בצהריים, בגני תערוכה, ביתן מספר 1.
נו. וההודעה הראשונה מבין ההודעות, כנס הנשים, דה... One Global Woman. נשים מרקרות, אנו שמחים לבשר כי עקב רישום גדול מהצפוי, הכנס עובר לביתן אחד בגני התערוכה. ההרשמה תימשך עד ליום האירוע, כדי לאפשר לנשים נוספות להירשם. כנס לנשים, יום ראשון הקרוב, 13 בינואר, החל מהשעה 12 בצהריים, בגני התערוכה בתל אביב.
אני כאן, מחר, במוצאי שבת, ב-7 בערב, ב-5. ממתי?
מחר סדנה משתיים עד שלוש גברים.
נשים במוצאי שבת.
שש ורבע.
בשש ורבע מחר, כאן אצלנו, בז'בוטינסקי 112 פתח תקווה, מתקיימת האספה של כל הנשים, נשים בלבד, ורק אלו שמגיעים מחול. אז בבקשה, כל מי שמגיע מחול, נשים, לא גברים, יכולות לבוא לכאן מחר ב-6 ורבע. כן, ב-6 כבר. אז עד מחר בערב, ועוד.
חוויה ושמה קבלה במתכונת חדשה. ביום שלישי הבא, 15 בינואר, בשעה 7 בערב, נקיים סדנה עולמית משותפת עם הרב לייטמן במסגרת חוויה ושמה קבלה. הסדנה תתקיים בבתי הערבות ברחבי הארץ ותשודר בשידור חי בערוץ 66 ובאתר קבלה לעם. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. כנס ערבה 2013, שלהבת במדבר. חברים יקרים, בשבוע הבא, 17 עד 19 בינואר, נצא להדליק את המדבר. שימו לב לדגישים החשובים. לאור מזג האוויר הקר, יש להצטייד בבגדים וכלי מיטה חמים. ניתן להגיע לכנס רק מיום חמישי. ההרשמה נסגרת מחר במוצאי שבת. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
יש תפילה של כוח שנוכל את הלב לפתוח עד שיקיץ האור וניתן לנפשנו דרור נמלא את כל הבורות שזה מכבר יבשו ממים ונצמח כמו אילן עם הברק בעיניים נעלה נעלה ביחד חפץ להתקרב ובתוכו להפסל מישהו אחר יש תפילה של דמעות שפותחות שערי שמיים וקושרות הקצוות עוד מעט נלמד לחיות